להלכות ברכות, קודם שנתחיל את הסוגיה, יש היום סוגיה בעזרת השם שמדברת בנושא של שיח דעת. אבל קודם זה נסכם את הסיבה שצריך לברך. ידוע כמה הגמרא החמירה במי שאוכל בלי ברכה, דווקא מינה. ודאי שאנחנו לא חושדים מאף אחד מאיתם שהוא יאכל בלי ברכה. אבל יכול להיות מצב שהאדם לא צריך לברך והוא לא מברך. לכן צריך לשים לב שאדם בא לבית, שהוא מה שהוא אוכל, כי לפי מה שלמדנו ברמב״ם, רמב״ם כתב שעל כל פעם ופעם שאוכל צריך לברך. אבל רמב״ם הוסיף שאם האדם נשאר בביתו ולא יוצא, וכיוון בפעם הראשונה על כל הפעמים, אז לפעמים הוא יכול לשבת גם 10 שעות, איך היא תמצא? בוא נגיד, זה נשים, זה מצוי שלא הולכות לבית הכנסת, אז היא מברכת פעם אחת על כל מה שהיא תאכל ותשתה מאותו המין. ואם אוכל בלי ברכה, וחייב, עכשיו לדוגמה, אחד שהיה בבית, הוא כיוון לברך שהכל נהיה בדברו על שתייה, ויצא החוצה. לא שם לב, מישהו בא, קרא לו, יצא החוצה אפילו לכמה דקות, חזר מיד, התחייב עוד פעם, כי פג התוקף של הברכה שהוא ברך. עכשיו יוצא איפה שהוא חייב לברך, והוא שותה בלי ברכה. מה אמרת? יצא החוצה לרחוב, לכביש. בתוך המתחם של הבניין עדיין הוא נמצא ברשות של אותה הבית. אז זה עדיין לא. אמנם זה לא מוסכם לכל הדעות, תדעו שיש בזה מחלוקות, כי אפילו בבית מחדר לחדר, תכף אנחנו נגיע לזה בלי נדר, בעזרת השם, אז צריך לכן לשים לב, האדם, איך הוא, איפה היה ומה היה ואיפה, מה עשה, ושלא יבוא לידי תקלה חס ושלום ולא יבוא לאיזה דבר שהוא לא בסדר. עכשיו, אני לא נכנס לזה כרגע, אני רק הבאתי את זה כדוגמה. אני לא מדבר כעת בפרטים של ההלכה הזאת. רק הבאתי דוגמה איך יכול להיות שאדם יאכל בלי ברכה, הוא ישתה בלי ברכה. כגון שהוא בירך פעם אחת, הוא רגיל שנברך רק פעם אחת ביום, הוא יצא באמצע והוא שיח דעת, הוא הלך לישון, או יצא להתפלל וחזר ושכח. אז צריך להיזהר לא לשכוח. לשים לב, גם לא לשכוח שבירכתי, גם לא לשכוח שלא בירכתי. צריך להיות, היום בימינו זה לא קל. וכך כתב בזוהר חדש, בזוהר חדש כתב שאדם צריך להיזהר בברכות, כיוון שבברכות שהוא מברך, הוא גורם שכל העולמות מתברכים על ידי הברכה שהוא ברך. ואם חס ושלום הוא לא מברך, אז הוא לא גורם בעולמות של מעלה. כך לשון זוהר חדש רות, בעולמות של מעלה. ועוד, מברך, כשאדם מברך, הוא מברך את מעשה ידיו שלו בעולם הזה. אז זאת אומרת, אדם ככל שהוא נזהר בברכות, כך מברכים אותו בשמיים, פותח את צינורות השפע. הרמב״ן, פירושו על התורה, שם כותב גם כן, שיזהר האדם מאוד, שאדם ידע שכל מה שיש צמחים ומה שברא השם, מאכלים, אם זה בעלי חיים, אם זה פירות וירקות, יש בהם, לכל אלה, יש להם חלקים קדושים והם שייכים לכנסת ישראל, עם ישראל. ועם ישראל מקודש מכל האומות, שכן קידש אותנו בבואנו להר סיני, שאמר לנו, ויתם לי קדושים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר את בני ישראל. וכיוון שכנסת ישראל, כך לשונו, מקודשת לשמו הגדול, ממנה כשהוא אוכל בלי ברכה, הוא פוגע בקדושה של עם ישראל חס ושלום. לכן צריך לשים לב. הרי קראתי, רבנו מנחם הרקנטי, עליו השלום, היה מקובל גדול בדורו, בספרד, לפני איזה 650 שנה. הרקנטי כותב, שתדע שכתוב בפסוק, מנתתי אני את פניי באיש ההוא, ובזרעו אחריו. חס ושלום, אדם שאכל בלי ברכה, או שתה בלי ברכה, אז גורם שפנים של זעם, חס ושלום, באים אליו, והוא, חס ושלום, יכול להיפגע. ולכן צריך להיזהר שחלילה וחס שלא יבוא לידי כללה, וגם שלא יבוא לידי איזה תקנה של דבר שלא ברך עליו. עכשיו, לגבי שמיכת שהכל, הזכרנו כבר, יש לנו את הרקנטי, גם הוא רבי מנחם הרקנטי. הוא היה לפני 700 שנה. הוא כותב על מה שאמרנו, שמי שאוכל בלי ברכה נקרא כמו עובד עבודה זרה. כי תמיד צריך לדעת שבכל דבר בעולם הזה יש התנגשות בין הקדושה לכוחות החול, כוחות הטומאה. ואז כל דבר ודבר, אם אתה עשית את רצון השם, סילקת את כוח הטומאה מאותו דבר. אם לא עשית, אז לא סילקת. ממילא כשהוא אוכל דבר שהוא לא ברך עליו, או לא מאוסר, או דבר שהוא לא טהור, לא כשר, כאילו אכל מעבודה זרה. ואז העבודה זרה, חס ושלום, נאחזת בו. ואז ממילא, הוא לא מצליח בעניינים שלו, צריך להיזהר בזה. ונפקה מינה גם כן, כך כתבו הפוסקים, לגבי שזה היה נפוץ מאוד, כיוון שהמשנה אמרה, ועל הכל, אם בערך שהכל יצא, אז יש הרבה טיפשים שלקחו את זה בתור הנהגה. אז כל דבר שבמקום לשאול ולברר מה מברכים עליו, מברכים עליו שהכל, ואיך אומרים העולם? שהכל פותר הכל. ופותר את עצמו, והוא לא יודע שהוא נכנס לתוך באר שחת. רבנו יונה כתב על זה מוסר נורא והיום, וגם רבנו עובדם ברטנורה, שניהם כאחד, שניהם כתבו שאדם שעושה כך, חס ושלום נקרא מועל בהקדש, הוא חייב ללכת לאיש חכם שיסביר לו ויאמר לו על כל דבר מה מברכים. יש את זה רבותיי מצוי בבקעת בסמים, שאנשים לא יודע למה מזלזלים בבקעת בסמים. שעל כל דבר מברכים בורא מיני בסמים. וזה אסור לעשות כך. אלא צריך לברר מה שהוא עץ יברך עליו עצה בסמים. מה שהוא עשב יסבה בסמים. ואם מעורב, על מעורב תקנו מיני בסמים. אבל לא על כל דבר, צריך לברר מה זה. למשל, לדוגמה ניתן ציפורן שיש בבית, שמשתמשים בזה לעוגות ולכל מיני דברים. זה טוב גם לגרון. אז ציפורן, מה שנקרא בערבית קנפל, זה, יש הרבה שמברכים עליו מלכתחילה מיני בסמים. וזה מטיפשות ומחוסר ידיעה. זה מצוי אצל עדות מסוימות, אני לא אזכיר עדות, אבל הם ככה מברכים על זה לכתחילה, וזה אסור. צריך לברך על זה עצה בסמים. ציפורן ברכתו עצה, כי זה עץ. בטח, מה גם אם הוא תחום, אתה נהנה, יש ריח. ודאי, מה זה בעין, זה קיים. לכן צריך להיזהר, לא כי בשער המצוות כתב שרבנו הארי אמר שמקללים אותו בשמיים. מי שלא מברך את הברכה האמיתית, כגון שמברך שהכל, או מיני מאכל, או משקה, שהוא לא יודע והוא לא, הוא אומר שהכל פותר הכל, וכן גם במיני בסמים. אומר, מיני ושמים פותר הכל, זה מקללים אותו בשמיים. למה? בגלל, תשמע אותי אריה, בגלל שהוא מועל בהקדש, והוא גרם לעבודה זרה להתגבר. הבנת? מה נעשה? זה חם מדי, ואני לא יכול לשתות לו, לא קר ולא חם, אז זה נשאר, הלכה נשארת בגרון, מה אני אעשה? אשר לא עוזר. מה?
על
מה?
רודה,
איזה מחלוקת? מה אתה מדבר שטויות? אתה ראית פעם, מה זה חכם? זה לא קשור, מי שיודע התורה או לא. תשאל אגרונום, מה זה רודה? רודה זה עץ. רודה זה עץ. מאימתי רודה נהיה עשב? זה עץ ממש. הוא חי עשרות שנים. כן. יש רק הערה של רבי יוסף חיים, שהוא לא אהב את הריח של רודה. אז הוא כתב שלא כולם אוהבים, מי שלא אוהב לא ישתה. לא יריח. אז אם כן, מפה ראינו, צריך להיזהר בזה. עכשיו ניכנס לעוד דבר אחד. כתב הרוקח. הרוקח כותב שצריך האדם להיזהר מאוד כשהוא מברך, יברך ברעדה ויברך בכוונה שלמה, כי הוא מברך, מזכיר שם שמיים, וכל העולמות למעלה מקשיבים לברכה שלו. כך כתב גם השלה. הרוקח היה לפני 900 שנה, השלה היה לפני 500 שנה. שניהם כתבו אותו דבר, והביאו שם, הביא עליו השלום רבי פנחס בן יאיר, כתב, יקרה האהבה מהבקשה. מה הפירוש? הוא כותב על מי שמתפלל תפילת 18, תפילת העמידה. אז אדם, בדרך כלל, תשאל בן אדם, אז הוא אומר, יש לו איזה חולה בבית, הוא מעריך ברפאנו, או הוא צריך פרנסה, הוא מעריך בברך עלינו, ושם הוא מכוון מילה, 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 כמו מרגליות. ואילו בכל התפילות ששייכות למצבנו בגלות, ראינה בעוניינו וריבה ריבנו, הוא בולע את המילים. וכן, כשהוא מגיע לצמח דוד עבדך אמירת עצמיח, יכול להיות שהוא גם לא מכוון בכלל. ותשכון בתוכו של עמיך כאשר דיברת, הוא לא מעניין אותו. אומר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לי, אתה אמרת רק לדברים, לבעיות האישיות שיש לך, ואתה מבלבל לי את הראש כעת עם הבעיות שלך, ומה עם הבעיות של עם ישראל, מה עם הבעיות של הגלות, ומה עם הצער שיש לי אני, שהבית שלי חרב, וכל לילה הקדוש ברוך הוא שאוג ישאג על נביאו. לא די שאתה לא קם בחצות, ולא אומר תיקון חצות, עכשיו בתפילת העמידה, אתה מדלג שם ואתה לא מכוון בכלל. אומר הרב, יקרה האהבה מהבקשה. האהבה שאנחנו נאהב את השם יתברך. ונדע מה כואב לו כעת בגלות. כואב לו שאנחנו בגלות. אז הוא מחכה שנתפלל כהוגן כדי שיגאל אותנו. אז כשאתה מגיע לראיינה בעוניינו וריבה ריבנו, מהר לגאולנו. וכן, כשאתה אומר, וקבץ נידחם ארבע כנפות הארץ, וכן, יש שם עוד כמה וכמה ברכות שנוגעות לכללות עם ישראל ומצבנו השפל בגלות. וצער שאיר הרוב עמך ישראל בפנתם שאה, ואשב העבודה לרבתך, והעתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו שוב חלי ציון ברחמים. היה עליו השלום רבי הרב יעקב שאול אלישר, שהיה מתפלל, הראשון לציון, היה מתפלל, והיה הוא חזן, והיו רואים את הרצפה רטובה מהדמעות שלו, כל יום, כל יום. תאר לך איזה נפש יקרה, כמה צריך האדם לשים לב. אז על זה הרוקח צועק ובוכה, ואומר שרבי פנחס בן העיר כבר העיר על זה במדרש, יקרה האהבה מהבקשה. שאלה מה אתה מכוון בברכת רפאנו, בברך עלינו, ואילו תשכון ואת צמח דוד עבדך מהרת עצמיח, אתה לא מתרגש, אומר את זה כרגיל, כאילו, אני יודע מה, כחתן ביום חתונתו. לכן צריך להיזהר, שמברך את הברכות, ברך אותם בכוונה, ולא יעשה אפליות בין ברכה לברכה. בסדר? עכשיו, יש לנו שאלה לגבי שינוי מקום. זה נושא, אני מודיע לכם מראש, יש בזה הרבה מחלוקות, הרבה פרטים, והרבה שינויים, גם בדעת מרן, גם בדעת שאר הפוסקים. כאן, מרן, בסימן קוף עין ד' או עין ג', העתיק את דברי הרמב״ם. מה הרמב״ם כתב? נגיד קודם את שיטת הרמב״ם, ואחר שיטת שאר הפוסקים. הרמב״ם כמעט יחיד בנושא הזה. כותב כך, שלגבי אדם ששתה מים או שתה משקים, ברך עליהם, ושינה את מקומו, עכשיו שהלך למקום אחר, חייב לברך מחדש. זה ברור לכל בר דעת. הוא עדין כל מיני פירות שאכל אותם, שאין עליהם משבעת המינים, שאין עליהם מעין שלוש, יכול לשנות את מקומו, אלא שצריך לברך מחדש. אבל הבעיה תהיה, אם זה יהיה בברכת מעין שלוש, כגון שאכל כזית מזונות, או כזית שבעת המינים, או שתה גפן, יין, רביעית, שהתחייב במעין שלוש. רוב הפוסקים סוברים שזה דומה לברכת המזון, שנפקא מינה שהוא צריך לברך באותו מקום שהוא שתה, באותו מקום שהוא אכל, ולא לשנות. אותו הדבר, יש את המחלוקת הזאת, מחלוקת גדולה מאוד לגבי קידוש במקום סעודה. והלוואי והיו יוצאים החכמים, אם היה כוח, אבל היום אף אחד לא ישמע, שלבטל מה שעושים, שביום שבת יושבים אחרי התפילה, והרב מבסוט מהחיים, יש לו זמן לתת שיעור, אז יושבים, אוכלים ושותים בבית הכנסת, הוא נותן להם שיעור שעה שלמה, ובבית הנשים מחכות, נהיה כבר שעה 12 עד שהבעל מגיע, נהיה כבר חצות, ואז הוא לא יכול לאכול, כי הביאו שם ג'חנון ומלווח, ועוד כולם נהיו תימנים ביום שבת בבוקר. פעם היו אוכלים קוגן, עכשיו אוכלים ג'חנון. אתם צוחקים, אבל הקדוש ברוך הוא לא צוחק, בוכה. אז אוכלים בבית הכנסת, מטנפים את המקום, וקלות ראש, ואחר כך מגיעים הביתה, הכל מתפרק, והמשפחה מתפרקת בגלל זה. אך הוא צועק, למה הילדים התקלקלו? כי אתה לא, אין לך שעון, אתה לא בא בזמן לבית, אתה לא יושב ליד שולחן שבת, ואתה מגיע חצי שיקור, או אתה הולך לישון פתאום. אני יודע מה שאנשים עושים. באים אליי בתלונות, מגיעים אליי כל המתלוננים. ואז, אחרי זה אין לא סדר, לא התחלה ולא סוף. בסעודה שלישית כבר אין, לא יהיה, הוא עושה בית הכנסת גם כן. אז גמרנו, אין שבת, אין צורה של שבת. לא אמר הרב שח בזמנו לפני 30 שנה, עליו השלום. הוא אמר שאחת הטעויות שלו, כך הוא אמר, שהוא לא העריך על השולחן בשבת בבית לתת לבני הבית מוסר ויראת שמיים, כי זו ההזדמנות של האבא שיש לו את שולחן שבת. טוב, אז מה עם שינוי מקום? שינוי מקום. צריך לדעת שהרמב״ם כתב שהאדם שישב בבית וברך, אז מה שהוא ברך יש לו כל היום, כמו שאמרנו. נגיד, ברכת שהכל נהיה בדברו, אפילו אם ברכת בורא נפשות, למה? אני מברך בורא נפשות, צריך לברך, למה? שלא יעבור זמן עיכול. כמה זה זמן עיכול? אנחנו לא יכולים לדעת. יש הבדל בין קיץ לחורף. בקיץ כל חצי שעה שותים, אז הוא צריך לברך נפשות. אבל הוא מברך נפשות, הוא מכוון שאני אמשיך לשתות. אז ברכת נפשות היא לא מסלקת את השתייה. משלמה ברכת המזון שאני מברך, אז אני מסלק מהסעודה, גמרנו. עכשיו צריך לאכול עוד פעם, צריך לטול ידיים ולברך עוד פעם המוציא. אבל בשתייה ובאכילת פירות, כמה שדרך האדם לנשנש כל פעם, אז הוא כן מברך ברכה אחרונה. צריך להיזהר שלא יעבור 72 דקות, זה הזמן שנתנו מקסימום כל הפוסקים. כי נכנסים כאן להמון שאלות, היה סבע, לא היה סבע, סבע מהאוכל, לא סבע, הייתה ארוחה כבדה, ארוחה קלה, אז נתנו 72 דקות. טוב, 72 דקות עדיין יכול לברך ברכה אחרונה. עבר 72 דקות, אתה הפסדת ברכה אחרונה, והוא בבעיה, כי הוא נקרא שאחד בלי ברכה. כי הרבה מזלזלים בברכה האחרונה, לא שמים לב, זה חמור מאוד מאוד, מאוד מאוד. שם המענישים בבית דין של מעלה על זה, זה לא פשוט. לכן צריך להיזהר. אז עכשיו, מה קורה?
אתה מקבל על המחיה?
רגע, עכשיו הזמן שלי לדבר, לא אתם.
אני רוצה להבין אבל.
מה רוצה?
אני רוצה להבין, הרב דיבר על המחיה, 72 דקות עובד
כאן. אני מדבר על הכל. על הכל. הפוסקים, המגן אברהם כותב, אנחנו לא יכולים לדעת מתי ומי, לכן פסקת הזמן זה המהלך פרסה, 72 דקות. טוב, גמרנו. זה עם חותמת. עכשיו, מה קורה עם ברכה האחרונה? אז הגינת ורדים הביא את הדין הזה גם כן, הוא הביא שם גם כן. שהאדם יכול על סמך הברכה הראשונה להמשיך לשתות, אבל הברכה האחרונה בכל מקרה הוא צריך כן לברך בזמן מיד. מתי? מיד שסיימת את השתייה, סיימת את האכילה. עכשיו אכלת שיעור, ברך ברכה האחרונה, תמשיך לאכול אחר כך, אין בעיה. כך כתב, אתה חדש פה בשטח, אנחנו כבר מדברים על זה שנה. הגינת ורדים כותב בפירוש, וכל הפוסקים, הרמב״ם בפורש, אתה לא לומד הלכות הברכות. זה שברכתי ברכה, ברכת בורא נפשות, זה לא ברכת ברכת המזון. ברכת המזון מסלקת. ברכת בורא נפשות ברכתי כדי לא להפסיד זמן של שיעור עיכול. אז אני מתכוון להמשיך ולשתות, להמשיך ולאכול. אתה ראית בן אדם שלא אוכל בבית כל חצי שעה? אמרנו, אז די, תעזוב אותי. לכן, אז מראש הוא יודע שהוא ימשיך לאכול, אז הוא מברך כעת כדי שלא יעבור זמן עיכול, וכך כותבים כל הפוסקים, כל האחרונים גם הסכימו עם זה. והרמת מים ושוט צבא קדישה, רבותיי, אם אתם תדברו אז אתם לא תשמעו אותי. ורבי אליהו מני, גם כן מזכרונות אליהו, כולם פה אחד כתבו שאתה יכול לברך ברכה האחרונה ואתה יכול להמשיך אחרי זה לאכול. ואחרי זה, אני צריך כל דבר להסביר להם, כן. לחזור, כן, הלאה, לחזור שלוש, ארבע פעמים. שכן זה חדש, מה אני אעשה? עכשיו, הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, הוא נושא די קשה, די חמור. אם אדם יצא לחוץ באמצע הסעודה, מה הדין שלו? תדעו, יש בזה מחלוקת אדירה, עצומה. צריך לשים לב, זה קורה. קורה, אתה באמצע הסעודה, אם זה בחתונה, אם זה ביום שבת, אם זה בסעודה, מישהו דפק בדלת, קוראים לך בחוץ, או אתה צריך לרגע ללכת אצל השכן, או קרה איזה משהו, ואתה יוצא החוצה, ואתה עדיין רוצה לחזור ולאכול, ויצאת החוצה, זה יצאת לרשות הרבים, אני מדגיש, יצאת לכביש, יצאת לבניין ממול, הבניין השני. עכשיו, מה קורה באמצע? והוא הדין, אם אדם באמצע נזכר שהוא לא יתפלל מנחה, הוא אכל, אז הוא הלך רץ, יתפלל מנחה. יש עושים עניין, מארגנים עניין בית הכנסת, ליד הבית שלך. אז הוא הלך להתפלל מנחה וחזר. מה דינו של זה? אותו הדבר, אם הוא היה עייף והלך לישון במיטה, כי מפורש, בשולחן ערוך מפורש, אם נרדם על השולחן, זה לא יסיח דעת. אבל הוא הלך למיטה ונרדם שם איזה חצי שעה, וקם, אז זה יסיח דעת. ושינוי מקום הווה הסיח דעת. להלכה, מרן כתב בשולחן ערוך, הלכה קשה מאוד, הוא הביא את הרמב״ם, הוא הלך אחרי הרמב״ם, ותדעו שניהם יחידים בהלכה הזאת. שניהם סוברים שכשהוא חוזר לאכול, הוא צריך לברך ברכת המזון על מה שאכל מקודם, ועכשיו ייטול ידיים מחדש ויברך המוציא על מה שהוא רוצה לאכול עכשיו. זה כך פסק מרן, כך פסק גם הרב הרמב״ם עליו השלום. אבל באו שאר הפוסקים ואומרים, רגע, יש לנו גמרא, מסכת פסחים. המקור של, של ההלכה זה מסכת פסחים. מסכת פסחים דף קוף ח' או קוף א', יותר נכון קוף א', כן. שם הגמרא אומרת, מה הדין שמי שיצא באמצע הסעודה החוצה וחזר, מה דינו של זה? אז יש מחלוקת. רב חסדא אמר, מברך. רב ששת אמר ש... כן, אז רב חסדא אמר כך, מברך בדבר שמצריך לברך במקומו, כגון ברכת המזון או ברכת מעין שלוש. יש לנו רק שתי ברכות שאתה צריך לברך באותו מקום שאכלת, שהם פת ושבעת המינים, או על המחיה, מה שאנחנו אומרים על המחיה ועל הכלכלה. זה צריך ממקומו. אבל בורא נפשות, אתה לא צריך באותו מקום. אז מחלוקת בין רב ששת לרב חסדא. רב חסדא אומר, וכל אלה שמצריך לברך במקום שאכל, זה אתה צריך לברך מחדש. אתה הפסחת את דעתך. רב ששת אומר, בכל אתה מברך. בין בזה, בין בזה. טוב. עכשיו, הרמב״ם פסק כמו רב חסדא. הוא פסק שברכת המזון, כמו שאמרנו, צריך לחזור ועוד פעם. והאמת שגם עריף כתב כמוהו. עריף כתב כמוהו בשינויים קלים. והשולחן ערוך הלך אחריהם. אבל כל הפוסקים חלקו על ההלכה הזאת. חלקו על ההלכה הזאת. ועכשיו תשים לב כמה חילוקים יש. מה הסיבה שהם חלקו? צריך לדעת הבן אדם, מה הסיבה של של ההלכה הזאת. ברגע שאתה ישבת, וזה קורה גם בבית הכנסת, לצערנו שעושים קידוש ביום שבת, וכאן יש בעיה של קידוש במקום סעודה. כי אין קידוש אלא במקום סעודה. כך זה, על זה אין ויכוח. זה גם לאשכנזים, גם לספרדים. איפה שאתה שתית את היין או שמעת קידוש, שם אתה עושה את הסעודה, אתה אוכל את המזונות או מה שאתה רוצה לאכול. אז עכשיו אתה לא יכול לשנות את מקומך. ברגע שברכת המוציא לחם מן הארץ למקום א', התחייבת שם לברך את ברכת המזון. ואתה לא יכול להחליף אותו. מתי כן? לדוגמה, אדם שהוא יודע מראש, אני כעת אוכל פה סעודה בבית עם בני הבית, ויש לי אחיין שהתחתן, אז אני הולך אל השבת חתן שלהם ברחוב השני, ואני הולך לשם, ובשעה שהוא ברך המוציא, הוא חשב על זה שאני מתחיל את הסעודה פה, וממשיך אותה שם. זה נקרא שחשה שהתכוון לכך בשעת ברכה, שהוא היה לו בדעתו ללכת אחר כך לשם ולברך בבית אחר. במקרה כזה מתירים לו ללכת אפילו שהוא לא רואה את מקומו הראשון. עכשיו, מה עושים כשהוא לא הולך לבית אחר? הוא באותו בית אכל פה, פתאום ראה איזה חבר הגיע לשם, הוא עבר לשם, והוא ממשיך לאכול שם, מותר או אסור. אז כאן נכנסים כעת לוויכוח בין הפוסקים. וזה ויכוח גדול. אם רואה את מקומו הראשון, רוב הפוסקים אומרים מותר. זאת אומרת, אני הולך לשם, ומשם אני רואה את המקום שברכתי בו המוציא לכם מן הארץ, אז המוציא לכם מן הארץ חל על כל המקומות שאני רואה. אבל אם זה מפינה לפינה, ושם בהלכה המובן, מפינה לפינה ומחדר לחדר. חדר לחדר, אני לא רואה את מקומי הראשון. אבל מפינה לפינה אני רואה. אבל גם בפינה לפינה, לפעמים יש איזה קיר או עמוד, או איזה רהיט שמסתיר את המקום שאני ראיתי. אז זה משתנה כעת. מה אני עושה עכשיו? אני יכול לברך או לא? כאן מתחילה מחלוקת. אתה צריך לדעת שאז אתה נכנס למחלוקת במקרה כזה. ואז אם רואה את מקומו הראשון או לא רואה את מקומו הראשון. אם רואה את מקומו הראשון, אתה עוד בסדר. אתה יכול להמשיך לאכול. וכן מפינה לפינה, כן. אבל מחדר לחדר, הוא עלה לקומה למעלה, עלה לעזרת נשים לאכול שם, הוא גלגול אישה. אז הוא עלה למעלה לאכול שם, השאלה, הוא לא ראה את מקומו הראשון, וזה גם לא היה כוונתו מראש, כאן, אז הוא בבעיה, כאן הוא נכנס למחלוקת, נקרא שיצא מהבית, ואז כשהוא חוזר, הוא צריך לברך מחדש. לכן צריך לשים לב בדין זה. עכשיו, עידין קידוש, ועוד יותר חמור, כיוון שאין קידוש אלא במקום סעודה, שם הריף מחמיר מאוד. הריף כותב שבקידוש אפילו מפינה לפינה אסור. עשית קידוש פה, בקידוש היית כאן, אז כאן אתה אוכל. אסור לך לעבור לשם, לאכול שם בשום פנים ואופן. אתה יכול ללכת רגע אחת לדבר איתו, ותחזור למקום שלך, תאכל במקום שבו עשית קידוש או שמעת את הקידוש. מתי הריף מתיר לך ללכת? אם אכלת כזית במקום שעשית קידוש, אז יצאת ידי חובה של קידוש במקום סעודה, אתה יכול ללכת להמשיך לאכול במקום אחר. זה מצוי בחתונות. בחתונות הוא יושב באיזה שולחן ואוכל שם, ופתאום החבר'ה שם הלכו, משעמם לו, אז הוא רוצה, הוא בא בשביל לבלות. אז הוא הולך כעת לשולחן השני מרחוק. אז אם אכלת כזית פה, ואתה רואה את מקומך הראשון, מותר לך ללכת. אבל לא אכלת כזית פה, אסור לך ללכת. כזית לחם, אני לא מדבר על מאכלים. זית פת צריך לאכול, מקום אחד. גם הבאג ורבנו חננאל, שלושה ענקי עולם, תזכור, הריף. בעל הלכות גדולות ורבנו חננאל, שלושתם, הם היו בתקופה אפילו לפני הרמב״ם, סוברים שצריך שאוכל יהיה קידוש במקום סעודה ויהיה כך. רש"י מקל יותר, רש"י והאור זרוע, וגם ספר המכתם, שלושתם כותבים שגם מפינה לפינה מותר, ולא רק מפינה לפינה, מבית לעלייה. מהבית לעזרת נשים. היה להם בתוך הבית טרקלין, ומעל הטרקלין היה איזו עלייה. שמשמה, בכל הבתים, זה ככה היה מצוי. שמה זה יהיה מותר. אז הוא אומר, זה כן. אבל שוב פעם, אבל זה מחלוקת. בכל אופן, אתה נכנסת למחלוקת. צייר, לא נעשות כן. עכשיו, גם הרשב"א והראש מתירים מפינה לפינה, גם הם מתירים מפינה לפינה, בתנאי שאכלת כזית באותו מקום. אכלת כזית, תעבור מפינה לפינה. אבל בפירות הם אומרים לא צריך להחמיר, כיוון שפירות אתה יכול לברך מחדש. הראש, יש לו גם משיטה משלו, הוא כותב שבאותה פינה מותר, ומפינה לפינה גם כן מותר בתוך הסעודה, אבל כזית, אם אתה רוצה לעלות לקומה שנייה, אתה צריך לאכול כזית במקום הזה, ואני מתיר לך ללכת, אז הוא מקל יותר, לעלות לקומה השנייה באותו בניין ולאכול שם. אז אם כן, לכן צריך להיזהר שאם אדם נוטל ידיים בכל סעודה, גם ביום חול, אוכל באיזה מקום, באולם או באיזה מקום, אולם גדול, אז יכוון מראש, אם הוא יודע שהוא צריך ללכת לאחר כך להמשיך לאכול מקום אחר, הוא צריך לחשוב על זה ולכוון מראש בשעה שברך ברכת המוציא, שהוא יעבור למקום אחר. הבן ישי כתב שכיוון שם הוא יריך בהלכה הזאת, זה אחד הסעיפים הכי ארוכים שלו, בפרשת בעלותך, הוא כותב שכיוון שיש כאן שערה גדולה בכל הפוסקים, כל הפוסקים יצאו נגד מרן, כולל גם חכמי הספרדים, והם כותבים שקיימנן ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן, אפילו שמרן חייב בכל מצב, אין מצב, אסור לך לשנות את המקום. שינית את המקום, הוא אומר, אתה צריך לברך ברכת המזון, כמו הרמב״ם. ואתה צריך עוד פעם ביטול ידיים מחדש, הסחת דעתך, שיח דעת, הוא אומר, שינוי מקום, הווה שיח דעת בסעודה. ואתה צריך ליטול ידיים מחדש, לברך המוציא במקום החדש. אבל, אומר הבן ישחי, אנחנו לא ראינו שהרבה פוסקים כותבים אחרת, וספק ברכות להקל, ולכן הוא אומר, אם הוא מתכוון לחזור למקומו הראשון ולברך שם ברכת המזון, אז מותר לו ללכת למקום אחר, לא לבית אחר, באותו בית, באותו בניין, באותו מקום, באותו מתחם, ללכת לחדר אחר או ללכת לזה ולגמור שם את הסעודה ולבוא לחזור לפה, אז להמשיך לאכול שם ולחזור לפה לברך פה ברכת המזון. אבל ברכת המזון צריך במקום שלו. אותו דבר, גם כן. כן. מאיפה נולד הסבל? ברגע שהפוסקים לא קיבלו את הדעה הזאת. למה? הם טוענים, כל הפוסקים טוענים. הרי יש מחלוקת בגמרא, הקדמתי כבר, אני אמנם לא הערכתי בזה. רב חסדה ורב ששת. למה אתה פוסק? כמאן דאמר אחד ולא הלכה כמוהו. רב חסדה אמר שמברך רק אם שינה את מקומו בדברים של ערי, של נפשות. אבל בדברים של ברכת המזון לא מברך. ואילו רב ששת סובר שאין הבדל, בכל מקרה. שינה את המקום, אז די, להתנתק מהברכה, צריך לברך מחדש. למה אתה פוסק כמו רב ששת? אז הם אומרים, למה הרמב״ם פסק כמו רב ששת? וגם מרן הלך אחריו רב ששת, וכולם לא, וכמובן גם הרמה, וכל חכמי אשכנזים, והפלא כאן, גם כל חכמי ספרד, גם כן יצאו, וסוברים שבמקרים כאלה, אבל תלוי, יש כאן איזה הבדלים דקים, תחושים לב. אז הטוב ביותר, שאם הוא יודע שיש מצב כזה, שהוא יצטרך לאכול שם, גם כן פת או כל מיני דברים, ונפקה מינה גם, זה לא תגיד שרק לחם יהיה לו בעיה לאכול. יהיה לו בעיה לאכול גם את המנה העיקרית, דוגמה. למה? המנה העיקרית, אם אתה אומר שהוא יתנתק מהסעודה, מנה העיקרית צריך לברך עליה. אז האורז צריך לברך על המזונות, ועל העוף צריך לברך הכל, ועל הירקות צריך לברך האדמה. אז אין לזה סוף. ולשתייה הוא צריך לברך גם כן. נקרא שהוא לא בסעודה. הוא יתנתק מהסעודה. זהו, אז צריך לשים לב מראש. אז אנחנו צריכים כדאי לשים לב שבשעה שהוא מברך ברכת המוציא, הוא יודע שיכול להיות אפילו אחוז אחד שהוא יצטרך לשנות את המקום שלו, אז הוא יכוון בברכת המוציא על כל המקומות שאני רואה אותם, גם מפינה לפינה, אני אעבור לשם ואני אמשיך לאכול גם שם. מה? איפה שהוא ברך המוציא, הוא צריך לאכול כזית. זה כולם אומרים. פה אין ויכוח. הוא לא יכול לזוז בלי שאכל כזית. מה, מה? לא, זה תלוי בכל סעודה וסעודה, זה לא תלוי פעם בשנה. בכל סעודה וסעודה, הוא צריך לדעת שברגע שברך המוציא במקום מסוים, הוא צריך לשבת ולברך. יש טיפשים, גם אני רואה, הם עומדים וברכים המוציא, חולה נפש, חסרי דעת. קידוש ביום שבת, עושים בבית הכנסת. והוא עומד ועושה קידוש ועומדים, אוכלים. כמו זה, או יוצאים החוצה בחצר של בית הכנסת, אוכלים שם. מה זה? צריך לשבת כמו בן אדם, כמו יהודי טוב, ליד שולחן, ולדעת שפה אני קבעתי את מקום הסעודה שלי. לדין?
לדין רשות.
רשות?
הרב לימד אותנו שבבית כנסת, לצורך העניין, אם אין מקום, יוצאים אנשים החוצה, מסתכלים אם יש מניין מתחת כיפת השמיים בהמשך. ואז זה מצטרף. למה במקרה הזה זה לא מצטרף?
לא, זה משהו אחר. זה תפילה וזה סעודה, זה לא דומה שניהם. תפילה, אני צריך להתפלל במניין. אז יש לי מניין בחוץ, אני מתפלל בחוץ. יש לי מניין בפנים, מתפלל בפנים. אבל בסעודה, אתה קבעת את מקומך פה.
תקעת תקרה.
זה לא תקרה. אתה אומר תקרה. אנחנו לא עוסקים, מתעסקים עם תקרות. בזמן הגמרא לא היה תקרות. ישבו פה. אז פה המקום, פה אני צריך לברך.
מה זה צרים שומר?
מה?
יש עניין שצרים שומר.
שומר, או. יפה. עכשיו אני בא לחלק השני של השיעור שאנחנו לומדים היום. השאלה כעת, מה קורה, כל זה, גם הבן איש חי נכנס לזה. כל מה שדיברנו עד עכשיו מדובר בדברי הרשות. זאת אומרת, הוא החליט פתאום ללכת, פגש חברים שלא ראה אותם, רוצה ללכת לשבת איתם, לדבר ולאכול. אבל אם עבר פתאום, לא עליכם, לא עלינו, לוויה, צריך לצאת ויש מצווה. הרבה היום לא שמים לב על זה. יש לוויה עוברת, היום, כי אין היום, היום לא עוברים בתוך הערים. אבל פעם היו עוברים. או אם הודיעו שיש לוויה, אז הוא צריך לצאת, ללוות את המת 400. אז הוא יצא החוצה. אז הוא לא יצא לדבר הרשות, הוא יצא לדבר מצווה. או כגון, כך מובא, שהוא לא יתפלל מנחה. פתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל מנחה. הוא מסתכל על השעון, עוד 10 דקות שקיעה. אז הוא רץ מהר להתפלל מנחה. SOS. זה יצא לדבר המצווה. אם הניח שם, כך לשון הגמרא, הניח שם זקן או חולה, הניח מישהו שלא יכול ללכת. נשאיר שם, זה מועיל, ובתנאי שהוא סועד שם, או מישהו שסועד שם. יש מישהו שאוכל שם, ואכל שם, אני חוזר ואני ממשיך על סמך הישיבה איתו. אותו הדבר, יש עוד פטנט, אני מפחד לומר אותו, אבל יש פטנט אחר. אשכנזים עושים את זה קבוע. מה, לקחת איתו חתיכת לחם. מתי יתירו את זה? עכשיו צריך לדעת, מאיפה יצאה ההלכה הזאת? אני שאלתי כמה מהזקנים של הדור שעבר, מה ההלכה יצאה, יש לקמן, מרן כותב בקוף פי ג' או קוף פי ד', מביא שם לגבי הולך בדרך. אדם בזמנם היו הולכים צועדים, לא הולכים מעיר לעיר, הולכים ברגל. אז הוא היה רעב, והוא רוצה לאכול. מה דינו של זה? מרן כותב, איטול ידיים, ואיטול ידיים בבית, ויברך על נטילת ידיים, יצא אחר כך החוצה, יברך שם המוציא, וכל הדרך ילך יאכל. ברגע שסיים לאכול, עוצר, מברך ברכת המזון.
לא יכול לברך בבית המוציא על דעת זה שהוא יוצא החוצה?
ואם יש סכנה במקום שהוא עוצר, יתירו לו ללכת, להמשיך ללכת ולברך. מקום סכנה, זכור. כך כל הפוסקים הסכימו עם זה. גם מרן כתב את ההלכה הזאת בפירוש. זה דין אחר, זה דין שלגבי שאדם הולך. כיוון שהוא הולך, וזה מקום סכנה, התירו לו לאכול תוך כדי הליכה.
גם לעשות העמידה ברכב שאי אפשר לעצור אותו?
גם.
עובר זמן תפילה, במקום שאי אפשר לעצור את הרכב, יכול לעשות העמידה תוך כדי נהיגה?
הנהג עצמו זה בעיה. הנהג עצמו זה בעיה. הנוסעים יכולים להתפלל תוך כדי ישיבה ברכב, כן. אבל הנהג עצמו בבעיה. אלא אם כן ימצא איזה פינה שהוא יכול לעמוד שם בשוליים, במקום שלא יהיה סכנה, ויתפלל שם. יכול להתפלל גם אם שהוא יושב ברכב. לא, אז בנהיגה אני אומר לך, אמרתי לך מראש. הוא צריך לשים לב, הוא צריך מראש, כמו שהוא נזהר שהטנק של הדלק לא ייגמר, או החשמל, היום פגשתי אחד בכביש שבוע שעבר, מסכן, על הבכתו, עצר, אז הוא אמר לי שהוא יש לו לחכות שם איזה חצי שעה עד שימלא את המצבר. כן, זה לא כמו למלא דלק, כן, הבנת? אז זה כמו ששם הוא נזהר ומסתכל, מתי המצבר נגמר, הוא צריך להסתכל על השעון, מה עם תפילת מנחה. בכלל, אסור לנצא את הדרך לפני שיתפלל. איך אמרו רבותינו? לעולם, פלל אדם, אחר כך יצא לדרך, שנאמר, צדק לפניו יעלך וישם לדרך פעמיו. צדק לפניו יעלך, ראשי תיבות, צלי, קודם תתפלל ואחר כך תצא לדרך. כן. עוד שאלה? בינתיים.
כן, טוב. הרבי, יש שאלה חשובה.
נו.
הרבי, אם אדם אוכל מזונות, ופוחד שעבור 72 דקות, לברר ברכה האחרונה, האם עכשיו עוד חצי שעה רוצה לאכול מזונות, האם צריך לברך עוד הפעם?
אדוני, תזכור את זה בעת ברזל בציפורן שמיר. ברכת המזון. מרחת מעין שלוש, גמרנו עם כל הנשנושים. כל מה שאתה אחרי זה, זה כמו שישנת וקמת בבוקר יום חדש. כמו שיצאת בחוץ. מרחת המזון או מרחת מעין שלוש, סוגר את הכל. כל מה שאתה תבוא לאכול אחרי זה, אפילו גרעין אחד, תצטרך לברך עליו מחדש. כן. מה, מה?
שואל מהדין השמש, שמשמש את האנשים.
שמעתי, כן, נו, אז מה השאלה? שמש.
איפה
שסיים את הארוחה שלו. כן, אז בפעם האחרונה הוא סיים, הוא רוצה לברך ברכת המזון, שם. איפה הוא סיים את הלגימה האחרונה, שם יושב ומברך. כן. רגע, האגף הזה לא גמרנו איתו, כן. נכון. אז מה השאלה? הוא שתה מים, הוא שתה רביעית, הוא מברך על זה נפשות. אחרי זה רוצה לשתות עוד. לא צריך לברר ברכה ראשונה. אחרונה תמיד צריך. כן. כן. רגע, היה פה מישהו שרצה לשאול?
אני רציתי, אבל הרב כבר ענה על השאלה.
כן.
הרב, אותו אחד זה קבע, שהוא רוצה ללכת לאחיין שלו, להמשך סעודה.
כן. תראה, לכתחילה, אני אומר לך עוד פעם, כל הפוסקים, גם אלה שחלקו על מרן, כתבו שלכתחילה אסור לעשות כך. אלא איך יעשה לכתחילה? אחרי שגמר, שאכל, מה שאכל בבית שלו, יברך ברכת המזון, וכמו ילד טוב, ילך לשם מחדש. ושם הכל מתחיל סיפור חדש. אבל בדאבת שהוא מהר, הוא היה מתוח ושכח. ועזב בלי ברכת המזון. דעת מרן שהוא צריך לחזור ולברך ברכת המזון באותו מקום, אבל הפוסקים אומרים לא, כיוון שהוא חשב לזה ללכת למקום אחר. נכון שהוא לא עשה בסדר, אבל יש לו תקנה, הוא יאכל שמה. הוא ימשיך, אז חצי סעודה עשה פה, חצי סעודה שם. שהכוונה שבחת המוציא, בשעת הברכה המועילה, נו.
גם לדעת מרן וגם לדעת הרמב״ם?
גם לדעת מרן ולדעת הרמב״ם, אני צריך לעיין בזה עוד פעם. אני יודע שכתבו את זה, הבית יוסף הביא את הדין הזה, הביא את ה... הרעיון, אני שברתי את הראש, למה, מה הרעיון פה, עד שפיצחתי את ה... הרעיון הוא ברכת המוציא קובעת ומחייבת אותך במקום. אז לכן, כי כל הפוסקים אומרים, והיה בדעתו, מה זה והיה בדעתו? היה בדעתו בשעה שברך ברכת המוציא. ואז הוא רואה את מקומו הראשון, גם כן איפשהו ברך המוציא, זה קובע. כן. כן, יכול להיות שגם לפי הרמב״ם ומרן, לא ראיתי שהם התנגדו לדבר הזה, כן.
אם הוא התחיל לאכול במקום אחד בפינת אוכל, ואז הוא רוצה לעבור לסלון לשבת קצת, הפסקה, שם הוא לא אוכל, הוא יכול אחרי זה לחזור לשם ולאכול, לעשות הפסקה?
אז הוא יצא באמצע, אתה שואל באותו דירה מחדר לחדר. והלך באמצע, לא על מנת לאכול, אלא על מנת לנוח או לדבר עם מישהו. או קראו לו לטלפון. אז הוא לא רוצה שכולם ישמעו, הוא הולך לדבר. מותר, אין שום בעיה. יש עוד דבר, יש מי שמחמיר לקחת איתו פת לחם. יש שעושים את זה. לוקח איתו חתיכת לחם, זה הוכחה שאני לא... התנתקתי מהסעודה ואני עדיין ממשיך לסעוד. אותו דבר יש את זה, תדע, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל אם כבר זה הוזכר, כדאי לדבר על זה. למשל בחתונות או בשבתות שמעריכים הרבה, יש לפעמים שבתות של קיץ שאוכלים ומעריכים 3-4 שעות, כל הפוסקים מביאים את זה. שם יש בעיה גדולה. מה הבעיה? כמו שהוא אכל פת וברך על זה המוציאים, ועכשיו עוד מעט עובר זמן שיעור עיכול. בשיעור עיכול אי אפשר לקבוע לכולם שיעור עיכול, אותו שיעור עיכול. אמרתי לך שכבר המגן אברהם אמר, בואו נעשה לכולם 72 דקות, זהו. עכשיו מה קורה? בסעודות ארוכות כאלה, הוא צריך מדי 72 דקות לקחת חתיכת לחם לאכול. עכשיו, יותר מזה, יש לו בסוף, בהמשך הסעודה, מה אתם מדברים שם? אז זה גם מפריע. יותר מזה, בתוך הסעודה, הוא אוכל, אוכלים, מביאים פירות אחר כך, מביאים כל מיני דברים אחרים. אז יש מעדנים, הוא אוכל אותם. אז זה כבר נהיה סילוק, למה? צריך לדעת עוד דבר, מה המנהגים היה בזמן התלמוד? בזמן הגמרא היו מסלקים את השולחן, היה מלצר, שמש, היה בא לוקח את השולחן, מוציא אותו, מביא שולחן אחר, ויש עליו כל מיני פירות וכל מיני מעדנים וכל מיני מנות אחרונות, זה נקרא סילוק סעודה, הוא לא יכול לאכול פת כבר. די. אז מה עושים? כדי שאני אוכל לברך ברכת המזון, אחר כך איך אני אברך ברכת המזון, עבר שיעור עיכול. אז כל הפוסקים כתבו, שיקח לידו חתיכת פת, אז יגנוב מהמלצר איזו חתיכת לחם, הרי הוא אוסף את הכל. וירדו כל החיים שעולה, לוקח את הכל. אתה תיקח חתיכת לחם, שים אותו לידך, ומדי פעם תאכל קצת לחם, שאתה בזה מוכיח שאני עדיין לא סילקתי ידי מן הפת, ואתה יכול אחר כך לברך ברכת המזון, גם אחרי 3 שעות ו-4 שעות.
אבל גם שהבן ישחי מביא שיש דרך טיפול היסוד שישאיר מה שהוא רוצה עד הסוף. אדם שקבוע סדר ואוכל בסוף חתיכה קטנה ממה שהוא בצע.
אז אחרי 4 שעות אתה רוצה כעת שהוא יאכל לחם, וארבע שעות הוא לא יאכל לחם, ואחרי 4 שעות הוא יאכל לחם, וזה יועיל. איך זה יועיל? לא, זה לא יועיל. צריך מדי שעה לאכול חתיכת לחם. למה? כי יש לי 72 דקות של זמן שיעור עיכול. יכול להיות שבסעודה גדולה, זאת אומרת שאכלו הרבה, כמו שאוכלים ביום שבת לפעמים ככה, והיה הרבה אוכל ואוכל מעניין, אז האדם שבע, אז הוא עדיין שבע מהסעודה. כאן אפשר להקל קצת.
כן? גם אחרי 72 דקות?
כן, גם, יכול להיות, אני לא רוצה לקחת אחריות, כיוון שהמגן אברהם אמר, אני לא רוצה לעשות שינויים בין אחד לאחד, כי כל אדם זה שונה, וכל סעודה זה משהו אחר. ותלוי אם הוא עדיין רעב, ותלוי אם הוא לא רעב, אם הוא כבר שבע או לא שבע. זה בעיה.
אם אוכל 10 גרם לחם זה מספיק, או שחייב כזית?
לא חייב כזית, ודאי שלא. הוא מוכיח שהוא לא מסלק ידו מן הפת. כן. מברך נפשות, הוא יכוון בשעה שאני מברך נפשות, אני לא מפסיק לשתות ולאכול. מה הסיבה שאני מברך נפשות? בגלל שלא יעבור הזמן. לא, הוא יכוון מהיום, תתחיל לכוון כך. אני לא מדבר על מה שהיה פעם, מדבר מעכשיו והלאה.
הרב, יש חבורה שיזכו לאכול פירות?
יש מה?
חבורה שיזכו לאכול פירות.
כן.
זה נקרא קביעות? אם אחד יצא, חוזר מברך או לא מברך?
מברך בכל מקרה. בפירות אין דין של קביעות.
בשתייה?
גם בשתייה. רק במין של ברכת מעין 3 או ברכת המזון.
זה לא רק בזמנה, פעם?
בשאר הדברים אין דין של קביעות. לא. עכשיו, יש בהליכות עולם, מה שאתה שואל, יש הליכות עולם, כותב את זה. הליכות עולם, מביא את הבן איש חי שאמרתי לכם, הרי הבן איש חי העריך מאוד בפרשת בעלותך, אז הליכות עולם בפרשת בעלותך כותב, החילוק הוא, אם יצא חוצה, אז הוא לא צריך לברך. ככה הוא כותב. מתי באכל פת? אכל פת. ויצא החוצה והשאיר מישהו שם, הוא חוזר, הוא לא מברך. אבל אכל פירות, שתה משקאות, ויצא החוצה, גמרנו. כעת שהוא חוזר, הוא מברך ברכה האחרונה על מה שהוא שתה, ורוצה לשתות עוד או לאכול פירות אחרות, עוד, אפילו מאותו פירות שהוא אכל מקודם. הוא לא גמר את המנה שלו, המנה האחרונה. הוא רוצה תברך מחדש והכל יהיה בסדר. אז זה סיכום ההלכה. יוצא לסיכום שבאותו בית הוא יכול עדיין ללכת, וגם אם עבר לקומה שנייה יש, הוא יכול לסמוך על ראשי ואור זרוע ועוד שכתבו שיכול לשנות, אבל אם יצא החוצה לרחוב זה לכולי עלמא, להתנתק וחייב מחדש לזה. אלא אם כן, לא, אלא אם כן, הוא חשב על זה בברכת המוציא, שהוא ימשיך ללכת אצל האחיין שלו. שם, זה הוא יכול לעשות. כן. מה רצית לשאול?
אם הוא הלך מהבית שלו למרפסת.
המרפסת נמצאת בתוך הבניין. תחת, כן, אבל זה לא רחפן שנמצא באוויר. זה מחובר ברצים, מחובר עם רישיון בנייה מהעירייה לבניין. אז זה עדיין שייך לבניין. סוכה. סוכה, סוכה ובית, סוכה ולולב. לעם סגולה יחד ארונו ישאו תעולה. חזקו ואמצו, והרבה בשורות טובות. כל טוב.